סעיף קטן שצריך לסיים אותו, סעיף קטן ב' לפני שנתקדם. הקטע האחרון בסעיף קטן ב', רק נחזור בקצרה. הקצות למעשה הביא מחלוקת בינו לבין אחיו. בשאלה, ובינו זה מעשה בינו, בין הבח לבין אחיו, כשהוא תומך בעמדת הבח, נגד העמדה של אחיו. שהשאלה היא, האם כשאדם מודה בכנס, בבית דין, אז הרי הגמרא אומרת שמודה בכנס אחר כך באו, אנחנו עוסקים להלכה, מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, זאת אומרת, אם אדם מודה בכנס, אז לכאורה, מה שנתחדש בדין הזה, שאין אפשרות יותר לבית דין לחייב אותו. ברגע שהודיתי בכנס, אז אני פטור באופן כזה שאפילו אם אחר כך יבואו עדים, שיעידו שעשיתי את המעשה שמחייב כנס, כבר בית הדין לא יוכל לחייב אותי. מדוע? משום שאני הודיתי והמודה בכנס פטור. בתחל פה דין פטור, שלא מאפשר לחייב, גם אם אחר כך סיבת החיוב, או התנאי לחיוב יחזור, זה כבר לא יעזור. החקירה שחוקר הבח, והקצות ואחיו, זה האם הפטור הזה הוא פטור מוחלט, או שהפטור הזה הוא פטור מקומי. מה הכוונה פטור מקומי? הבית דין שלפניו אני הודיתי, הוא לא יכול לחייב. אבל מה הדין בבית דין אחר? זאת אומרת, אדם הודה בבית דין בירושלים, שהוא גנב. אדם הודה בבית הדין בירושלים שהוא גנב. אז הבית דין, אומר הבח, הבית דין בירושלים כבר לא יכול לחייב אותו. גם אם אחר כך יבואו עדים לפני הבית דין בירושלים, לבית הדין בירושלים כבר אין יכולת לחייב, כי הוא הודה. יש מקום לדון במידה והוא אחר כך יבואו עדים לבית הדין בתל אביב. האם בית הדין בתל אביב, אומר הבח ואומר הקצות בעקבותיו, בית הדין בתל אביב יוכל לחייב אותו. משום שבית הדין בתל אביב לא קיבל ממנו הודעה. בבית הדין בתל אביב תבעו אותו ושם הוא לא הודע. אז לכן בית הדין בתל אביב יכול לחייב אותו. זאת אומרת, הודעה בבית דין אחד פותרת אמנם באותו בית דין, אבל היא לא מונעת את האפשרות לחייב בבית דין אחר. בעוד שהכי הקצות סובר לא כך. ברגע שאדם הודע בבית דין, חל עליו בכנס, חל עליו פטור מוחלט. חל עליו פטור מוחלט, באופן שכבר לא ניתן לחייב אותו. האמת שיש פה מקום לעורר, עכשיו אני חושב, יש פה מקום לעורר שאלה מכיוון אחר. זאת אומרת, נניח, בציור כזה, אני שואל שאלה כזאת, בציור כזה שהוא הודה בבית הדין בירושלים, אז אומר הקצות, ההודעה בבית הדין בירושלים גרמה לכך שבית הדין בירושלים כבר לא יוכל לחייב גם אם יבואו לפניו עדים. גם אם יבואו לפניו עדים. אבל בית הדין בתל אביב יוכל לחייב אותו. אם הוא עדיין לא הודע. זאת אומרת, משהו ממנו, שאם יודע בבית הדין בתל אביב גם כן, לפני שיבואו עדים, אז באמת ההודעה בבית הדין בתל אביב גם כן תפתור אותו. אבל יש מקום לדון, מאיזה כיוון? הגמרא אומרת את פרק שביעי שהודעה בכנס פותרת רק אם אדם מודה באופן שהוא גם מחייב את עצמו. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אדם מודה שהוא גנב. ברגע שאתה מודה שאתה גנבת, אתה מחייב את עצמך בקרן. אתה מחייב את עצמך בקרן. את הכפל אתה לא יכול להטיל על עצמך, בשביל זה צריך בית דין, אבל את הקרן אתה ודאי יכול לחייב, זה הודעת בעל דין כמהעדים. אם הוא הודה בגניבה, אדם שמודה בגניבה, אז למעשה הוא חייב את עצמו בקרן. אז אומרת הגמרא בפרק שביעי, מה יהיה הדין אבל אם הוא יודע באופן שהוא לא מחייב את עצמו? אדם יודע, מודה בכנס, באופן שהוא לא מחייב את עצמו בהודעה. אז באמת, מה יהיה אז הדין? האם במקרה כזה הוא יהיה פטור? גם למי שסובר מודה בכנס, הוא יהיה פטור או לא יהיה פטור? מדוע? משום שהוא לא חייב את עצמו בכלל. אז לכן אני אומר, יש מקום לדון, הכל פנים, בציור ההפוך, זאת אומרת, שאם בית הדין בירושלים קיבל עדים, אם בית הדין בירושלים קיבל עדים, ואני הולך לבית הדין בתל אביב, שהעידו שאני גנבתי, ואני הולך לבית הדין בתל אביב ומודה שאני גנבתי, שגם על זה דיבר הקצות, אז אני יכול להבין. במקרה כזה, בית הדין בתל אביב לא יוכל לחייב אותי, אז סמך ההודעה שלי. בית הדין בירושלים כן יוכל לחייב, כי בבית הדין בירושלים היו עדים לפני שאני הודיתי. אבל בבית הדין בתל אביב, בית הדין בתל אביב לא יחייב אותי על סמך ההודעה שלי. אבל בית הדין בירושלים יוכל. אבל אני שואל במקרה הפוך, כשהודיתי קודם כל בבית דין אחד, וההודעה הזאת הייתה הודעה מחייבת מצד אחד, שהרי אני הודיתי שגנבתי, אז התחייבתי לקרן. במקרה כזה, בית הדין שלפניו הודיתי כבר לא יכול לחייב אותי כפל, גם אם יבואו עדים. אבל עכשיו, לו יצויר שאני אלך להודות בבית דין אחר גם כן, ההודעה שם היא לא תהיה הודעה מחייבת. מדוע? משום שכבר התחייבתי בקרן בבית דין הראשון. אז כשאני עכשיו, כשנבוא לדון שההודעה בבית דין אחר תפתור אותו, כן? יש מקום לומר, מה פתאום שהיא תפתור אותו? הרי הוא, לפי, כמו שאמרתי, הרי הוא לא חייב את עצמו. כשאדם מחייב את עצמו בהודעה, אז אני אומר, הוא מחייב את עצמו, אבל מצד שני, על סמך ההודעה הזאת, בית הדין כבר מנוע מי לחייב אותו. אבל אם אדם מודה באופן שהוא לא מחייב את עצמו בהודעה, אז לכאורה אין פה דין, לא יחול פה דין מודה בכנס, לפי הדעה הזאת בגמרא, ונדמה לי שהדעה הזאת נפסקת להלכה, שכדי להיפטר, זה צריך להיות דווקא הודעה שבו אתה מחייב את עצמך. בהודעה הזאת אתה חייבת את עצמך. כשאתה חייבת את עצמך, בית הדין כבר לא יכול לחייב אותך.
דווקא בפועל, או אפילו, זאת השאלה, דווקא בפועל הוא חייב לחייב את עצמו, או גם בתיאוריה? שתהיה טענה המחייבת.
מה?
אני לא יודע מה כתוב שם בגמרא. אין נתונים שהוא יחייב את עצמו בפועל, או שזה יהיה טענה המחייבת.
לא, בגמרא שם משמע שצריך הודעה, לכאורה, הודעה מחייבת. נראה אם יש פה גמרא, ואני אראה לכם. יש פה במקרא למישהו? או.
יש
הנה, אמר רבי יוחנן, כך אומרת הגמרא. אבל אני באמת לא רואה שיש פה ציון להלכה. מה? הגמרא אומרת כך, אמר רבי יוחנן. זה לשון הגמרא. אמר רבי יוחנן, גנבתי. אדם אמר גנבתי. ובאו עדים שגנב, פטור. שרי חייב עצמו בקרן. אבל אמר לא גנבתי. ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר, טבחתי ומחרתי, ובאו עדים שטבח ומחר, חייב, הרי הוא הודה בכנס. התשובה היא שהרי פטר עצמו בכלום. איזה רגע אחד. אבל באמת אין פה ציון להלכה. בבקשה. כן, כן. רגע, אמר רבי נונה, מסתברא מילתא דרב, ואומר, גנבתי, ובאו... כאן יש באמת ציון להלכה. באמת נראה איך שהרמב"ם פוסק להלכה. רגע אחד. אמר רבי נונה, וכאן יש ציון, כאן יש ציון. רגע אחד. פרק ג'. כן. אז הרמב״ם מביא את הדין הזה להלכה. הרמב״ם אומר, מי שהודה בכנס, ואחר כך באו עדים, אם הודה בתחילה בפני בית דין, כן, ובבית דין פטור. בפני בית דין ובבית דין. צריך להיות בפני בית דין ובבית דין. אבל אם הודה חוץ לבית דין, זה שוב, זה גמרא שם, בפרק שביעי. אבל אם הודה חוץ לבית דין, או שהודה בפני שניים בלבד, ואחר כך באו עדים, הרי זה משלם כנס על פיהם. אחרי זה הוא כותב כיצד הודה בבית דין שגנב, ואחר כך באו עדים שגנב, פטור מן הכפל, שהרי חייב עצמו בקרן קודם שיבואו עדים. אבל אם אמר לא גנבתי, שפטר עצמו מן הכל, אדם אומר לא גנבתי, שפטר עצמו מן הכל, ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר בבית דין טבחתי או מכרתי. אם באו עדים אחר כך שטבח או מכר, משלם תשלומי 4 ו-5. לפי שפטר עצמו תחילה מכלום. כן? אומר הגאות מיימוניות, הכי משכיל הנתן, אליבא דרב שימי, וכן אמר רבי מנונה, שמסתברא מילתי וכן הלכה. וכך ההלכה. זאת אומרת, רואים שבאמת נקטנו כך להלכה. אז אני אומר, תהיה נפקא מינה. מה הציור? זאת אומרת, השאלה מה יהיה קודם. אם אדם, אני כמו שאמרתי, לכאורה המציאות, שוב, אני חוזר, הקצות, הבח והקצות ועקלותיו רוצים לחדש חידוש, שכל הדין הזה של הפטור, של מודה מכנס, הוא לא פטור מוחלט, הוא פטור באותו בית דין. באותו בית דין שבו הוא הודה, הוא יהיה פטור. בבית דין אחר יש מקום לחייב אותו. זאת אומרת, הבית דין שבו הוא הודע יהיה, כלפי אותו בית דין חל פטור. הבית הדין הזה כבר לא יכול לחייב אותו. אבל בית דין אחר יכול לחייב אותו. אז אני אומר, תהיה נפקא מינה, הרי כדי להגיד שחל פה פטור, זה צריך להיות פטור באופן שהוא חייב את עצמו. אם הוא לא חייב את עצמו, אז כמו שאנחנו רואים כאן ברמב״ם, אז באמת לא חל פה פטור. אז צריך לומר, אז עכשיו יש מקום לדון. אם הוא פטר את עצמו בבית דין אחד, לכאורה, מדין בודה מכנס, הוא כבר לא יכול לפתור את עצמו בבית דין אחר. הוא כבר לא יכול לפתור את עצמו בבית דין אחר. מדוע? משום שההודעה בכנס, כדי שהיא תפתור, היא צריכה גם לחייב. אבל אחרי שהוא כבר חייב את עצמו בבית דין הראשון, כן? וכתוצאה מזה שהוא חייב את עצמו, הוא נפטר, כן? אז הוא כבר לא יכול לחייב את עצמו. עכשיו שהוא מודה, הוא כבר לא יכול לחייב את עצמו. אלא אם כן, הוא יחייב את עצמו. הוא יודע לפניהם, ובאמת יחייב, נגיד שהוא חייב את עצמו. אבל אם הוא יגיד, גנבתי, אבל אני כבר שילמתי את הגניבה, אז למעשה הוא לא מחייב את עצמו. כשגנב בא ואומר, גנבתי, ושילמתי את הגניבה, אז לכאורה יש מקום לדון, האם זה נקרא שהוא מחייב את עצמו? הוא אומר, גנבתי ושילמתי את הגניבה. אז זה נקרא מחייב את עצמו, או שזה נקרא שהוא, זאת אומרת, כשאני בא ואומר גנבתי, אז אני מודה שאני צריך לשלם. במקרה כזה, באה התורה ואומרת, חל פה דין פטור. אבל אם אני לא מודה שבו אני, בהודעה כזאת שתחייב אותי, אז יש מקום לומר ש... אני אומר, יש מקום לומר. על כל פנים, אז, לכן אני אומר, תהיה נפקא מינה בדברי הקצות, בין מה היה קודם. אם הוא קודם הודע, או קודם באו, אם בבית דין אחד הוא באו עדים, ואחרי כן הוא הולך לבית דין אחר, אומר הקצות, הבית דין השני, גם אם הוא יודע, הוא ייפטר. הרי הבית דין הראשון, הבית דין הראשון באו לפניו עדים קודם, נכון? הקצות אומר, הדיונים הם נפרדים, אין קשר בין בית דין אחד לבית דין שני. והכי הקצות אומר, לא נכון. ברגע שחל דין פטור בבית דין אחד, אז על הממון הזה, או על הגניבה הזאת, כבר אי אפשר לחייב אותו. מדוע? משום שחל פה דין פטור כתוצאה מהודעה, הודעה בכנס, באותו רגע אין אפשרות לחייב אותו לגמרי. אז זה מחלוקת, מחלוקת יסודית. כל פנים, הקצות בקטע האחרון שלו, אומר הקצות, רק נגמור את הקטע. לכן משמע מדברי השולחן ערוך בסימן פי זין, סעיף חבב עיין שם. מה כתוב שם? טענו דבר שאינו חייב עליו, אלא כנס. טענו דבר שאינו חייב עליו, אלא כנס. שאילו הודה היה פטור. שאילו הודה היה פטור. אבל אם טענו שהעמידו בדין, אולי נביא את השולחן ערוך, אז נראה את זה בפנים. סימן פיזיים, רגע אחד. עושים שאין כאן חלק ב' אולי אפשר להביא משם מהכיתה השנייה כאן אין חלק ב' אני
אני
רוצה לראות את זה בפנים, נראה את ההלכה, אני פשוט רוצה... הנושא שעוסק שם, הסעיף, השולחן ערוך, תודה. הנושא שהשולחן ערוך עוסק בו, זה הלכות שבועה. וצריך... רגע אחד, נראה, לסימן פי זין, סעיף... חפבב. רגע אחד. הנה. הנושא הוא שבועת אסת. שבועת אסת. זאת אומרת, הכלל הוא שאם אדם תובע את חברו והנתבע כופר בכל, הוא חייב שבועה שנקראת שבועת אסת. אומר השולחן ערוך, טענו שעשה לו דבר שאינו חייב עליו אל הכנס. טענו שעשה לו דבר שאינו חייב עליו אל הכנס. אינו נשבע אסת, שאילו הודה היה פטור.
איך הוא היה פטור?
אז אני אגיד לכם מה שאני חושב. שהחידוש הזה, לכאורה איך הוא היה פטור? אם אינו חייב עליו אל הכנס, זאת אומרת שלמעשה אין פה חיוב ממוני לגמרי. כשאני תובע אותך גניבה. אז אם אתה מודה, כמו שראינו, אתה חייב מצד אחד בממון, בקרן, ומצד שני, אני יכול לחייב אותך, במידה ויש לי עדים, לא רק את הקרן, אלא גם את הכפל. טבחת ומחרת, אני יכול לחייב אותך גם דלת ואי, לא רק את הקרן. אז אני אשאל את השאלה, אז אלא מה? החידוש של הגמרא שראינו עכשיו, רבי נונה, בסוגיה בפרק שביעי, זה חידוש שנוגע להלכה מיוחדת במודה בקנס. אני אסביר. במודה בקנס, הגמרא לומדת את הדין שמודה בקנס פטור משני פסוקים. שני פסוקים. אם ימצא, תימצא בידו הגניבה, זה פסוק אחד. אם ימצא בעדים, תימצא בדיינים, זה דרשה אחת. ודרשה שנייה, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. אשר ירשיעון אלוהים, דווקא הדיינים. אז, למה צריך שני פסוקים? אז אמרו הראשונים כבר, שצריך שני פסוקים, משום שבכנס נתחדשו שתי הלכות נפרדות. הלכה אחת, שבית דין לא יכול לחייב כנס רק על פי עדים. אין אפשרות לבית דין לחייב כנס על סמך הוכחות אחרות, או על סמך גורמים אחרים. האפשרות היחידה של הטלת חיוב כנס תלויה בעדות של שני עדים. יבואו שני עדים ויעידו שפלוני גנב, אז בית הדין יכול לחייב. אבל אם בא האדם עצמו ואומר, אני גנבתי, בית הדין לא יכול לחייב על סמך. אף על פי שבדרך כלל בממון אתה חייב גם על סמך הודעת בעל דין, אתה בא ומודה שאתה לקחת הלוואה, קיבלת הלוואה ממישהו, ואתה לא שילמת, לא... אומרים לך, תשלם לו, אתה הודעת שאתה חייב. אבל בכנס בית הדין לא יכול לחייב על סמך הודעה של האדם עצמו, או על סמך הוכחות אחרות. זה חייב להיות על סמך עדות. זה דרשה אחת. אבל יש פה שתי דרשות. למה צריך שתי דרשות? אמרו הראשונים, משום שנתחדשה פה עוד הלכה. וזו ההלכה שאנחנו דנים עליה. זה לא רק שבית הדין לא יכול לחייב כנס רק על פי עדים, אלא כשאתה מודה בכנס, חל פה דין פטור. זאת אומרת שגם אם אחר כך יבואו עדים, אי אפשר יהיה לחייב אותך. זה כבר חידוש. יבואו עדים, אז עכשיו אני לא מחייב אותך על סמך הודעה שלך, אני מחייב אותך על סמך העדים. מה הבעיה? מקודם שאתה הודית, אני לא יכול, לא הייתי יכול לחייב אותך. כי יש פסוק שאומר שבית הדין לא יכול לדון כנס רק על פי עדים. בסדר, אתה הודית, אני לא יכול לחייב אותך. אבל עכשיו יש לי עדים. עכשיו כבר יש לי עדים. למה אני לא יכול לחייב אותך? התשובה היא, משום שההודעה היא לא רק, מתחדש בפסוק, לא רק שאין אפשרות לחייב על סמך הודעה, אלא מתחדש פה יותר מזה, שההודעה פותרת. חל פה דין פטור, זאת אומרת, שגם אם אחר כך יבואו עדים, זה לא יעזור. זה כבר חידוש גדול. אז עכשיו אני שואל, כשהגמרא אומרת בפרק שביעי בבבא קמא, שאם אדם הודה בקנס באופן שהוא לא חייב את עצמו, אין דין מודה בקנס. וראינו שהרמב"ם פוסק את זה להלכה. במה נתחדשה? החידוש הזה, למה הוא שייך? אז פשיטה, שהוא שייך להלכה של הפטור, הוא לא שייך לדין הזה של, של אי היכולת לחייב. זה ברור שבית הדין לא יכול לחייב כנס על סמך הודעה של האדם או על סמך הוכחות אחרות שאינם עדים. בית דין יכול לחייב כנס, לכאורה, רק על סמך עדות של שני עדים. על סמך עדות של שני עדים. אז, ונו, ואם עכשיו בא אדם ומודה, הוא לא חייב את עצמו. למשל, יש שני עדים שהוא גנב, אבל הוא בא עכשיו ואומר, אני לא רק גנבתי, אני גם טבחתי את הבהמה. אין עדים שהוא טבח, אבל הוא מודה. אני אשאל, בית הדין יכול לחייב אותו? לא. בית הדין לא יכול לחייב אותו. הרי הוא לא חייב את עצמו בשום דבר, הרי עדים שהוא גנב יש לנו. הוא טוען שהוא טבח, בזה הוא לא חייב את עצמו בשום דבר. אז התשובה היא, החידוש הזה של הגמרא, שכדי כדי שיחול פה דין, אז זה מה שאני רוצה לומר, שהחידוש הזה של הגמרא, שכדי, שהדין של רבי מונא, שאתה צריך לחייב את עצמך כדי שיהיה פה דין מודה בקנס, זה נפקמין על הפטור. כדי שיהיה פה דין פטור, צריך שאתה תחייב את עצמך. אבל אם אתה לא מחייב את עצמך, זה ברור שאי אפשר לחייב אותך על סמך ההודעה שלך. כי יש הלכה בכנס שבית הדין לא יכול לחייב כנס רק על סמך עדים. גם כשאתה לא מחייב את עצמך בשום דבר, אתה הודית, אבל לא חייבת את עצמך בשום דבר. באת וטבחת, באת והודית אחרי שהיו עדים שגנבת, שאתה גנבת, באת והודית שאתה טבחת. בית הדין לא יכול לחייב אותך. היה, אתה לא חייבת את עצמך בשום דבר, נכון, אבל בית הדין לא יכול לחייב אותך על סמך ההודעה שלך. הוא צריך עדים. אז מילא, אז צריך לומר שזאת הכוונה של השולחן ערוך בדין הזה. טענו שעשה לו דבר שאינו חייב עליו אל הכנס. אינו נשבע עשית. כמו שאמרתי, בדוגמה שדיברנו, באים שני עדים ומעידים שפלוני גנב. כן? בא התובע, הנגנב, אומר, הוא לא רק גנב. הוא גם טבח את הבהמה שלי. הוא לא רק גנב אותה. הוא גם טבח אותה. יש לך עדים? אין לי עדים. מה איתו? מה הוא אומר? הוא כופר. הוא כופר. חייב להישבע שבועת עשית או לא חייב? אומר השולחן ערוך, הוא פטור משבועת עשית. טענות שעשה לו דבר שאינו חייב עליו אל הכנס, אינו נשבע עשית. שאילו הודה, היה פטור. לא שהיה פטור מדין זה שאם אחר כך יבואו עדים, אלא שאילו הודה היה פטור, משום שבית הדין לא יכול לחייב אותו, אסמך ההודעה שלו. כמו שהסברנו, נכון? אבל אם טענו, אומר השולחן ערוך, אבל אם טענו שהעמידו בדין על הכנס, והביא עדים, וחייבו בית דין לשלם, ועלה אומר, לא היו דברים מעולם, צריך להישבע עשית. מדוע? אז הפשט הפשוט, משום שאחרי כל הסיפור הזה, זאת אומרת, טענו שהעמידו בדין, והביא עדים, וחייבו בית דין לשלם, אם חייבו בדין לשלם, אז זה כבר לא קנס. נכון? אחרי שבית הדין חייב אותו, זה כבר לא קנס. זה כבר ממון. אז הוא תובע ממנו ממון, והוא כופר לו בממון. אז הוא חייב להישבע שבועת עשית, כדין כל תביעה ממונית. עכשיו, מה הקצות מדייק מהסעיף הזה בשולחן ערוך? הקצות מדייק, שימו לב, מה כתוב כאן? מתי הוא יתחייב שבועת עשית, או במילים אחרות, מתי הקנס יהפוך להיות חיוב ממוני, ולא חיוב קנסי? שאם הוא מודה בו, באמת הוא חייב, אז כתוב בשולחן ערוך, אבל אם טענו שהעמידו בדין על הכנס, והביא עדים וחייבו בדין לשלם. למה צריך חייבו בדין לשלם? הוא טוען שהוא העמיד אותו בדין על הכנס, והביא עדים. הביא עדים, זה הטענה שלו. עכשיו, אחרי שהוא הביא עדים, כבר אין לו אפשרות להודות. לכאורה. אז אומר הקצות, כתוב כאן בשולחן ערוך, שאפילו אם אתה הבאת עדים, עדיין זה לא נחשב ממון. רק אחרי שבית... אז הוא שואל, למה זה לא נחשב ממון? הרי לכאורה אתה כבר לא יכול להודות. הרי המודד, זה הקושייה של הקצות, על הסעיף הזה. הרי המודד הוא, אם אתה תודה, אתה תיפטר, או אם אתה תודה, אתה לא תיפטר. כן? אם אתה תודה אתה תיפטר, או אם אתה תודה אתה לא תיפטר. אז מספיק לכאורה שהביא עדים, אומר הקצות, לא. משום שגם, לכאורה פלא, אם הבאת עדים, אז לכאורה מה יעזור, מה תעזור ההודעה? הקצות שואל, הרי לכאורה, מה כתוב קודם? טענו שעשה לו דבר שאינו חייב עליו, אלא כנס, אינו נשבע הסת. למה? אומר השולחן ערוך, שאילו הודה, היה פטור. שאילו הודה, היה פטור. אז לכן הוא לא חייב... והסברנו, מה זה שאילו הודה היה פטור? שאילו הודה היה פטור, הכוונה היא שבית הדין לא יכול לחייב אותו על סמך אותה הודעה. אז שואל לחסות, גם אם הבאת... אם אני תובע אותך, שאתה טבחת לי... יש עדים שגנבת, ואני תובע אותך על התביחה, ואני לא סתם תובע אותך על התביחה, אני טוען שהעמדתי אותך בדין על התביחה, והבאתי עדים. אז לכאורה עכשיו, גם אם אתה תודה, לכאורה הוא שואל, לכאורה זה מספיק, אתה כבר לא יכול להודות. לכאורה זה מספיק, אתה כבר לא יכול להודות. מדוע? משום שהבאתי עדים. הבאתי כבר עדים, אני טוען שבית הדין קיבל עדים. אז לכאורה לטענתי אני תובע ממך ממון, שאתה כבר, גם אם תודה עליו, כבר לא תיפטר. גם אם תודה עליו, כבר לא תיפטר. זה הקושייה של הקצות. אומר הקצות, מורח מכאן שעדיין אתה יכול להיפטר. מורח מכאן שעדיין אתה יכול להיפטר. למה? הרי באותו בית דין שהבאתי עדים, אתה כבר לא יכול להיפטר, כי הרי בית הדין קיבל את העדים. איך אתה תוכל להיפטר? אלא מוכרחים לומר, אומר הקצות, שמדובר בבית דין אחר. זה הראיה שלו. כן? הראיה שלו, ליסוד שהוא רצה להוכיח, שמדובר, לא מדובר באותו בית דין. באותו בית דין באמת אתה כבר לא תוכל להיפטר. באותו בית דין שקיבל את העדים, כלפי אותו בית דין, אתה כבר לא יכול להיפטר. אבל בבית דין אחר אתה יכול להיפטר. בבית דין אחר אתה יכול להיפטר. אז כיוון שבבית דין אחר אתה יכול להיפטר, זה נקרא ממון שאם היית מודה בו, וככה קצת לומד, זה שייך לחלק הראשון. זה ממון שאם היית מודה בו, לא היית מתחייב. וכשאני תובע אותך ממון שאם היית מודה בו, לא היית מתחייב, אז ממילא התביעה כזאת לא מחייבת שבועת הסת. איזה תביעה מחייבת שבועת הסת? תביעה כזאת של ממון שאם היית מודה בו, היית חייב. אבל תביעה כזאת של ממון שאם היית מודה בו, היית פטור, אז היא לא מחייבת שבועת הסת. היא לא מחייבת שבועת הסת. זה לכאורה, זאת לכאורה, וצריך להסביר. הרי הוא טוען, אבל אם טענו שמידו בדין על הכנס, והביא עדים וחייבו בדין. אז מוכרחים לומר שהמציאות היא לא באותו בית דין עצמו. משום שבאותו בית דין עצמו אתה לא צריך להגיד לבית הדין שאתה הבאת עדים, ובית הדין חייב אותו. הרי בית הדין עצמו יודע. מוכרחים לומר שמדובר פה בבית דין אחר. אז צריך לומר שבבית דין אחר, אם אני תובע אותך ממון שאני טוען שהעמדתי אותך בדין, הבאתי את דין ובית הדין חייב, כן? אז אני תובע אותך ממון, זה כבר לא כנס. מדוע? משום שאם היית מודה בתביעה עכשיו, מודה לפני הבית דין השני, אתה היית חייב. היית חייב. מדוע? משום שאתה מודה שהחיוב שלך כלפיו הוא חיוב ממוני, הוא לא חיוב כנסי. אבל אם מדובר שאני אומר שהבאתי עדים, אבל בית הדין עדיין לא חייב, אז אומר רק זאת, רואים מכאן שאם אתה תודה, באמת אי אפשר לחייב אותך על סמך ההודעה שלך. אי אפשר לחייב אותך על סמך ההודעה. זה הראיה של הקצות. טוב, נלך הלאה. הוא מביא פסקה מהטור, היא לא מופיעה בשולחן ערוך. בטור כתוב, בטור שם זה לשונו, בסימן שינון. כתוב בטור, עשה שליח לשחוט לו בשבת. והשליח שחט בשבת. כתב הרמב״ם שהוא חייב. ובמשנה למלך פרק ג' מגניבה כתב, אני אסביר. יש לנו כלל שאין שליח לדבר עבירה. זה כלל פשוט. בכל התורה כולה אין שליחות לדבר עבירה. לעומת זאת, בתביחה ומחירה יש שליחות, כך אומרת הגמרא, יש ריבוי מפסוק שאם אדם גנב בהמה ואמר לאדם אחר לשחוט אותה, אז הגנב יהיה חייב לא רק בגניבה אלא יהיה חייב גם בתביחה. זאת אומרת, יש שליחות לדבר עבירה, במילים אחרות, בגנב שטבח. אם הוא טבח על ידי אדם אחר, הגנב יהיה חייב דלת ואי. זה הדין. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, ועל זה דן הטור, מה הדין אם הוא עשה שליח לשחוט לו בשבת? עשה שליח לשחוט לו בשבת, אז כתוב בטור, עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט בשבת, כתב הרמב״ם שהוא חייב. כתב הרמב״ם שהוא חייב. מי חייב? לכאורה הגנב. לכאורה הגנב. ועל זה, על זה שואל המשנה למלך קושייה. זה למעשה הרמב״ם שנקרא אותו קודם. כתוב ברמב״ם כך, תראו. הנה. רגע. הנה. בטור כתוב, עשה שליח לשחוט לו בשבת, ושחט לו השליח בשבת. כך כתוב בטור. עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט בשבת. חייב. אז, אז המשנה למלך מאיר על הטור הערה. המשנה למלך מאיר על הטור הערה. ברמב״ם לא כתוב כך. ברמב״ם כתוב, עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת. לא כתוב שהוא עשה שליח לשחוט לו בשבת. בטור כתוב, אותה הלכה, הוא העתיק אותה מהרמב״ם. אבל בטור הוסיף מילה. כתוב, עשה שליח לשחוט לו בשבת, ושחט השליח בשבת, הדין הוא שהוא חייב. ברמב״ם כתוב, עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת, הרי הגנב חייב ותשלומי ארבעה וחמישה. כן? שהרי זה הגנב לא עשה אבון מיטת בית דין. וכבר ביארנו שהשוחט על ידי שליח חייב ותשלומים. כבר ביארנו שהשוחט על ידי שליח חייב ותשלומים. אז על זה מאיר, מאיר המשנה למלך. אומר המשנה למלך כך. מה ההבדל? באמת, ברמב"ם מדויק, לא כמו שכתב הטור. הטור כתב עשה שליח לשחוט לו בשבת, ושחט לו... יש, אני אסביר, יש שליח לדבר עבירה, אז באיזה עבירה יש שליחות? בעבירה של תביחה. זאת אומרת, מתחדש בתורה, שיש כמה עבירות שלגביהם, אף על פי שאנחנו אומרים בדרך כלל אין שליחות לדבר עבירה, אבל יש עבירות מסוימות שלגביהם אנחנו אומרים, התורה ריבתה שיש שליחות לדבר עבירה. אחת מהעבירות האלה זה תביחה של בהמה שנגנבה. אם גנב טבח בהמה שהוא גנב אותה, אז הדין הוא הוא טבח באמצעות אדם אחר. הדין הוא שהוא חייב. הוא יגיד, אין שליח לדבר עבירה, לא יעזור. למה? יש ריבוי שהוא חייב. הגמרא לומדת מפסוקים שהוא חייב. אז אומר, עכשיו, ברמב״ם טוען המשנה למלך מדויק, עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת. משמע, לא כמו הטור, שאם עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט בשבת, משמע ברמב״ם שבאמת הגנב במקרה כזה לא יהיה חייב. מה ההבדל? מה ההבדל אם הוא שולח אותו לשחוט בשבת, והשליח שוחט בשבת, או אם הוא שולח אותו לשחוט, והשליח שוחט בשבת? אז אומר המשנה למלך, ותמה, ותמה, משום שמה שנתחייב הגנב בשחיטת השליח, חידוש הוא שחידשה התורה. שהרי בכל התורה כולה, קיימה לן שאין שליח לדבר עבירה, אלא דשני תביחה ומחירה, דגל יקרא, דעית על ידי שליח. התורה חידשה, שבתביחה יש שליחות. וכיוון דחידוש הוא, אין לנו אלא איכה, שלא נצטרף איסור אחר בשליחות זה, שלא עשה אור שליח כי אם על התביחה. אבל איך עד עשה אור שליח שישחט בשבת, שמלבד איסור התביחה יש גם איסור שבת, ולגבי איסור שבת פשוט שאין שליחות לדבר עבירה, אך אינם עניין התביחה לא נעשה שלוחו. זאת אומרת, המשנה למלך רוצה להסביר מה הדיוק בלשון הרמב״ם, מה ההסבר של דברי הרמב״ם. אז הוא אומר כך, הרי אם אני עושה שליח גנב, שגנב בהמה, ושולח שליח לשחוט לו את הבהמה בשבת, אז למעשה הוא עושה אותו שליח לשתי עבירות. עבירה אחת שלגבי הנאמר הדין אין שליח לדבר עבירה, והעבירה שנייה שלגבי הנאמר הדין יש שליח לדבר עבירה. העבירה של שחיטה, יש עבירה לשחוט בשבת. אז כשאני אומר לו לשחוט בשבת, אני אומר לו, חוץ ממה שיש פה שאלה של עבירה של תביחה, שאני גנבתי, ואני עכשיו על ידי, בזה שאני תובח, או תובח באמצעות שליח, אני, כמו שהגמרא אומרת, משתרש בחטא. יש פה בעיה נוספת. אני עושה אותו שליח לדבר עבירה לשחוט בשבת. זה עבירה של שבת. ובעבירה הזאת הכלל הוא אין שליח לדבר עבירה. זאת אומרת שמקרה כזה, מי שצריך להיות חייב זה השליח ולא המשלח. אז אומר המשנה למלך, לכן מדויקים דברי הרמב״ם. הרמב״ם דייק מאוד. במקרה והוא יעשה אותו שליח לשחוט בשבת, באמת הגנב לא יהיה חייב. הרי יש ריבוי, תביחה ומחירה גם על ידי אחר. נכון, הריבוי הוא, אין לך בו אלא חידושו. כל עוד לא מתערב פה איסור נוסף. כשאני שולח, אני גנבתי, ואני שולח שליח לטבוח, אז האיסור הוא תביחה, רק תביחה. אין פה בעיה של שבת. אבל כשאתה שולח שליח, אחרי שאתה גנבת, לטבוח בשבת, אז יש פה עבירה של שבת. על מצד העבירה של שבת, אין שליח דבר עבירה, אז הוא אומר, במקרה כזה גם העבירה של התביחה כבר לא יהיה בשליחות. משום שכל הסברה שלו, אין לך בו אלא חידושו. כל החידוש של שליח דבר עבירה בתביחה או מחירה, לא נאמר אלא במקום שלא מצטרף איסור אחר. אבל שמצטרף איסור נוסף, כמו במקרה הזה, אז אני אומר, אין שליח דבר עבירה. אז מתבטלת כל השליחות. וממילא, השליח היה, זה התירוץ של המשנה למלך. כן?
במה שכותבת גם בכל עבודה זרה על ידי אחר.
בבקשה?
ומה שמגיע
דומה
של תפחול
לעבודה זרה. נו, נו. לא, הגמרא שאלה אליבא דרבי מאיר. הרי רבי מאיר, הדיון של הגמרא, אם אני לא טועה שם, בסוגיה בעין א', זה אליבא דרבי מאיר. הגמרא שם שואלת איך, באמת אין שליח דבר עבירה. הגמרא שואלת, איך הלשון של הגמרא שם? אפשר לראות את הגמרא. מה? נכון? הדיון של הגמרא שם בעין א', איפה זה רגע נכון? כתוב, כן, הגמרא אומרת, איפה זה? גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודה זרה, גנב שור הנשכל וטבחו, כתוב, משלם תשלומי 4 ו-5. משלם תשלומי 4 ו-5. אז קודם כל, השאלה גם על מה מדברים, הרי מה כתוב? מה המשנה למלך מדייק? הרי משנה למלך אומר שהרמב״ם שפסק, שבמקרה שהשליח טבח בשבת, אז המשלח יהיה חייב, זה באופן שהוא לא אמר לו לטבוח בשבת. הוא אמר, אני ביקשתי לך לטבוח, אתה הלכת וטבחת בשבת. אז אתה שליח שלי לטבוח, אתה לא שליח שלי לטבוח בשבת, לא ביקשתי לך לטבוח בשבת. זה הטענה של המשנה למלך. המשנה למלך אומר, אותו דבר גם, אנחנו נוכל לומר גם לעבודה זרה. אז אני שלחתי אותך שליח לטבוח, הלך אותו שליח וטבח, הוא חשב בשעת השחיטה שהוא טובח לעבודה זרה. השאלה אם אני חייב, במקרה כזה הוא לא חייב, אבל זה ברור שאני לא עשיתי אותו שליח לטבוח לעבודה זרה. עשיתי אותו שליח לטבוח, אבל לא לטבוח לעבודה זרה. הרמב״ם, זה בדיוק הטענה של המשנה למלך. כל מה שהרמב״ם מחייב את המשלח זה רק באופן שהוא עשה אותו שליח לא לעבירה אחרת, רק לעבירה של התפיחה. אבל מה יהיה הדין באמת אם הוא יעשה אותו שליח גם לעבירה האחרת? הוא יגיד לו, טווח לי את הכבש הזה לעבודה זרה, אז זה באמת יכול להיות כמו בשבת, כמו שהוא אומר. אם יעשה אותו שליח לטווח בשבת, אז לא יהיה פה דין שליחות לדבר עבירה גם על התפיחה. משום שאין לך בו אלא חידושו. זה הסברה של המשנה למלך. עכשיו, המשנה למלך מסתמך על רמב״ם במקום אחר. הרמב״ם במקום אחר כותב, אבל המקור שממנו מביא ראיה הוא הופך להיות קושייה עליו, וזה ההערה של הקצות. הרמב״ם כותב...
גם פה, גם מדידה הרמב״ם לא מדויק ככה, זה סתם דיוק שהוא לא מחייב. וכי גם באמת אני רוצה לדייק ככה, הרמב״ם היה צריך לכתוב בחול, והוא לא כתב בחול.
לא,
הרמב״ם
כתב, עשה שליח.
אין עבירה להגיד למישהו תשחל בשבת. אני יכול עכשיו
לך
תחלל שבת, עברתי
השבת. לא, אבל...
לא משנה למלך, זה לא
מדויק. לא, על הרקע של דברי הטור זה כן מדויק. כי הטור שינה.
אני יכול שהטור שינה.
הטור שינה.
אז זה אני מודה שאתה
שינה. אז לא, אז...
אבל להכניס ברמב״ם את כל מה שהמישה למלך...
למה? הטור שינה, הטור שינה. הרמב״ם כותב, עשה שליח לשחוק לי. ושחט לו בשבת. אז המשנה למלך טוען, יש מקום לדייק מדברי הרמב״ם. אני אומר, הדיוק של המשנה למלך הוא על רקע דברי הטור, כי הטור באמת תוסיף מילה.
הטור אמר שלא תיתן ברמב״ם כמו המשנה למלך. רגע, לפי הטור, איך יהיה הוא להגיד לו בחול?
מה?
יגיד לו בחול שלו שחט כל שקט שהוא יהיה חייב, נכון? לפי הטור.
נו.
אם הוא יגיד לו, תשחט...
בטח שיהיה חייב.
ודאי,
ודאי, ודאי, ודאי.
מה אתה רצה? שלא היה פה איזה משתלם לך לעשות ברמת ההבנה הזו, זה חייב
קצת לצאת. אבל ברמב"ם זה לא כתוב. אז זה הטענה.
אם
הרמב"ם
רוצה להגיד, אם הוא כתוב את המילה בכל, הרמב"ם היה מדייק. הוא היה מוסיף את המילה
בכל. אבל, על כל פנים, על כל פנים, ההערה של, ההערה של, ההערה של הקצות היא בכיוון אחר. המשתלם לך מסתמך על רמב"ם. הוא אומר שלכאורה ההבנה שלו ברמב"ם מאוד מדויקת. איפה ראינו את הדיוק הזה ברמב"ם? אז הרמב"ם בפרק ז' בהלכות מעילה כותב כך. הרמב"ם כותב כך. רגע. כותב הרמב"ם, הנה, רגע. הרי כידוע, כידוע, הגמרא אומרת שלא רק בתביחה ומחירה יש דין שליח דבר עבירה, אלא גם במעילה. זה היוצא מן הכלל הראשון שהגמרא אומרת, שלגביו אנחנו אומרים שיש שליחות לדבר עבירה. אז מה כותב הרמב"ם? כותב הרמב"ם כך. רגע. רגע, אני רוצה לראות באיזה הלכה זאת, רגע אחד. פרק ז', אבל לא מצטט. רגע. רגע אחד. כן, הנה. כתוב ככה. הרמב"ם מביא את ההלכה שיש שליחות לדבר עבירה במעילה. אז כותב הרמב"ם, מי ששגג ולקח הקדש או מעות הקדש ונתנו לשליח להוציאו בתורת חולין, אם עשה השליח שליחותו, המשלח הוא שמעל. למה? יש שליחות לדבר עבירה. עוד פעם, מי ששגג ולקח הקדש או מעות הקדש ונתנו לשליח להוציאו בתורת חולין, אם עשה השליח שליחותו, המשלח הוא מעל, הוא שמעל. ואם לא עשה שליחותו, אלא עשה השליח מדעת עצמו, השליח הוא שמעל. והרמב"ם מפרט דוגמאות, באיזה אופן מדובר שהשליח עשה שליחותו, באיזה אופן רואים שהשליח לא עשה שליחותו. ממשיך הרמב"ם ואומר, למשל, הרמב"ם אומר, אמר לי שלוחו, תן לאורחים חתיכה חתיכה של בשר. זאת אומרת, הוא נתן לו מנות של בשר, וביקש ממנו שייתן אותם לאורחים, ביקש משליח שיגיש את המנות האלה לאורחים. ומה התברר? כן? אמר לי שלוחו, תן לאורחים חתיכה חתיכה של בשר. הלך השליח ואמר להם, במקום, הוא אמר לו, תן להם חתיכה חתיכה. זאת אומרת, לכל אחד חתיכה. והלך השליח ואמר להם, כל אחד ייקח שתיים. אז עדינו, אז במקרה כזה, בעל הבית מעל, מדוע? שהרי נעשה דברו. והשליח פטור מפני שהוא מוסיף על שליחות בעל הבית ולא עקר את השליחות. אבל אם הוא אמר להם, אם אמר השליח, תולו שתיים שתיים מדעתי, אז הדין הוא ששניהם מעלו. גם הוא, בסדר, גם הוא וגם השליח. אבל הרמב"ם ממשיך. במה דברים אמורים? כשהיו החתיכות מקודשי בדק הבית. זאת אומרת, הוא אמר לשליח, תחלק בשר לאורחים, אבל הבשר הזה זה לא קודשי מזבח. זה לא קורבנות. זה בשר שאדם הקדיש אותו להקדש, להקדש בדק הבית. מה הכוונה? מה יעשו איתו? ימכרו אותו ויקבלו כסף, ובכסף ישתמשו לצורכי בדק הבית. אז אומר הרמב"ם, מה דברים אמורים שהיו החתיכות מקודשי בדק הבית? אבל אם היו בשר עולה, עם החתיכות האלה של הבשר, שהוא אמר לו לתת לאורחים, והוא עשה את מה שהוא ביקש ממנו, הם היו בשר עולה, וכיוצא בו, לא מעל, אלא האוכל בלבד. לא מעל, אלא האוכל בלבד. שהרי הוא חייב באיסור אחר יתר על המעילה. הוא חייב באיסור אחר יתר על המעילה. ובכל התורה כולה, אין שליח לדבר עבירה, אלא במעילה לבדה, שלא יתערב עם האיסור אחר. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן היסוד, טוען המשנה למלך, היסוד שאני אמרתי, בדברי הרמב״ם. מה כתוב כאן? אם הוא מגיש להם בשר, בשר שהוא קודשי בדק הבית, הבשר הזה הוא אסור בהנאה. זה שייך להקדש. מי שאוכל אותו בשוגג, חייב קורבן מעילה. אז אם השליח עשה את מה שהבעל הבית ביקש ממנו, הבעל הבית ימעל, אף על פי שהוא בפועל לא מעל. לא עבר על איסור מעילה, אבל הוא עשה שליח. עשה שליח, אז הבעל הבית חייב. יש ריבוי שבמעילה יש ליחות. אבל כל זה בתנאי שלא מתערב כאן איסור נוסף. אם בטעות הוא אמר לו להגיש לפני האורחים בשר שהוא אסור באכילה בדין לאו דאורייתא, שהרי אסור לאכול בשר עולה, בשר עולה התורה אומרת צריך להעלות את העולה כולה כליל. אז זה איסור לאו לאכול בשר עולה. האוכל בשר עולה עובר על איסור לאו. אז ממילא, אומר הרמב"ם במקרה כזה, אבל מצד שני זה גם, זה בשר שעוברים עליו על איסור מעילה. ובאיסור מעילה יש שליחות לדבר עבירה. אבל כיוון שנתערב כאן איסור נוסף, אומר הרמב"ם, בכל התורה כולה אין שליח דבר עבירה. כיוון שבכל התורה כולה אין שליח דבר עבירה, במקרה כזה, האוכל יהיה חייב. והבעל הבית והשליח, שניהם יהיו פטורים. זה כותב הרמב"ם. אז אומר המשנה למלך, כתוב כאן היסוד שלי. היסוד שאני אמרתי, שמתי יש שליחות לדבר עבירה, בעבירה כזאת שנתרבה בדין שליחות לדבר עבירה, בתנאי שלא מתערב איתה איסור נוסף. אבל ברגע שמתערב כאן איסור נוסף, שלגביו הכלל הוא אין שליח לדבר עבירה, אז אני כבר לא אגיד, אפילו בעבירה הזאת שחידשה תורה שיש לה שליחות לדבר עבירה, כבר מתבטל הדין הזה. מדוע? משום שהתערב כאן איסור נוסף. במקרה של הרמב״ם כאן, התערב איסור אכילת בשר עולה, שלגביו לא נתחדש הדין שיש עליך דבר עבירה. לגביו זה לא נתחדש. אז ממילא, אז אפילו בדבר שכן נתחדש, דהיינו במעילה, אני כבר לא אגיד שיש שליחות לדבר עבירה. זה לכאורה מצא המשנה למלך כאן בדברי הרמב״ם.
אבל השליח הוא לא זה שעשה את האיסור.
בבקשה?
השליח הוא לא זה שעשה את האיסור של המעילה. השליח זה שני איסורים.
אתה שואל לכאורה, אתה שואל כאן לכאורה, השליח, האיסור של אכילת בשר עולה בכלל לא נעשה על ידי השליח. האיסור של אכילת בשר עולה לא נעשה על ידי השליח.
הוא
נעשה...
גם אם אמרנו ביום חול, לא צריך להיות פתוח.
לא, כאן לא קשור לשבת. כאן זה לא קשור.
לא, אני אומר, לפי מה שהוא מביא פה, אז הדין לא צריך להיות הבדל בין הרמב״ם, אבל
לא
אמר לו, מה זה משנה? סוף כל סוף
נעשה פה
חילול שבת.
לא, אבל כאן...
הוא עשה את הקורלציה בין ההלכה הזאת להלכה, המשנה למלך.
המשנה למלך, המשנה למלך.
זה הקורלציה שלו צריך להיות, שגם אם אמר לו ביום חול, השחיטה בשבת
פותרת אותו. משום שנעשה איסור אחר יחד. לפי מה שכתוב כאן. לא, אבל זה עדיין לא כל כך ראייה, משום שבמעילה האיסור כולו, במקרה שבו יש לנו דבר, זה בשוגג דווקא. זאת אומרת, כל האיסור הוא בשוגג. אז יכול להיות ש... הרי אתה לא, בכלל לא שולח אותו לעשות איסור, אתה שולח אותו לתת בשר שאתה חושב שהוא שלך לאורחים, כן? אז בפועל יעשה פה איסור על ידי האכילה. אין החינם, יש מקום להעיר כמה וכמה הערות כאן. אבל מכל מקום, הטענה של המשנה למלך, שמהרמב״ם הזה, יש לו ראיה ליסוד שהוא הסביר ברמב״ם בהלכות גניבה. אז אומר הקצות, שאפשר לדחות את הראיה. מדוע אפשר לדחות את הראיה? משום שהוא אומר, תדייק מדברי הרמב״ם. יש פה לשון ברמב״ם שהיא לשון קשה. מה כתוב ברמב״ם? ברמב״ם כתוב, במה דברים אמורים, כשהיו החתיכות בקודשי בדק הבית, אבל אם היו בשר עולה וכיוצא בו, לא מעל אלא האוכל בלבד, שהרי הוא חייב באיסור אחר יותר על המעילה, ובכל התורה כולה אין שליח דבר עבירה, אלא במעילה לבדה. שלא יתערב עם האיסור אחר, שואל הקצות, אלא במעילה לבדה? זה המקום היחידי בכל התורה כולה, שהוא החריג, הוא היוצא מן הכלל? הרי בסוגיה בקידושין בפרק שני, רואים שיש כמה יוצאים מן הכלל. הגמרא אומרת, מעילה יוצאת מן הכלל, שליחות יד, אם אדם שולח יד על ידי שליח, זה יוצא מן הכלל. אתה חייב בשליחות יד, שומר ששלח יד בפיקדון, גם אם הוא שלח יד באמצעות שליח, הדין הוא שהוא חייב. אז אתה רואה שגם בשליחות יד יש שליחות לדבר עבירה. כך יוצא מהסוגיה שם. וגם בתפיחה ומחירה יש שליחות לדבר עבירה. אז מדוע הרמב״ם נוקט, מדוע הרמב״ם נוקט כאן את ה, את ה, את ה, את הכלל של, את הכלל ש, אתה אומר כלל, בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה אלא במעילה. אלא במעילה. זה לא נכון. יש עוד כמה יוצאים לכלל. זה קושיית הקצות. אומר הקצות, מדיוק לשון הרמב״ם הזה, וממילא הוא דוחה את המשנה למלך. הוא אומר, ברמב״ם מוכרחים להגיד שהרמב״ם דייק. שהרמב״ם באמת למד, הרמב״ם באמת למד ששליחות לדבר עבירה יש רק במעילה. ומה שריבתה התורה, מה שהגמרא אומרת בקידושים, שגם בשליחות יד וגם בתביחה יש שליחות לדבר עבירה, אז באמת זה לא מדין שליחות. זה לא מדין שליחות. וממילא הטענה, צריך להסביר את הסוגיה וצריך להסביר מאיזה דין זה, אבל מכל מקום זה לא מדין שליחות. אז ממילא הוא אומר, אתה לא יכול להביא ראיה, אתה לא יכול להביא ראיה מהרמב״ם הזה במעילה ליסוד שאותו אתה רוצה לחדש ברמב״ם בהלכות גניבה. לגבי תובע, עשה שליח לטבוח לו בשבת, מה שאמר הטור, שאם עשה שליח לטבוח לו בשבת וטבח, הדין הוא שהוא חייב. מדוע? משום שבאמת לדעת הרמב״ם בשליחות יד, מה המשנה למלך אמר? המשנה למלך אמר, אותו יסוד שפועל כאן במעילה פועל גם שם, משום שבשני המקומות זה דין של שליחות לדבר עבירה, ונתחדש אומנם, למשל, בתביחה ומחירה שיש שליחות לדבר עבירה, כמו שנתחדש במעילה שיש שליחות לדבר עבירה. אבל כל זה בתנאי, כמו שאומר הרמב״ם, שלא מתערב איסור אחר. אז כמו שכאן הקפיד הרמב״ם, ברגע שהתערב איסור אחר, אכילת בשר עולה, אז חזרנו לדין הכללי של כל התורה כולה, שאין שליח דבר עבירה, אותו דבר גם בעשה שליח לטבוח לו בשבת, ולכן הרמב״ם דייק, זה ההסבר של המשנה למלך. אז אומר הקצות, כמו שאמרנו, אתה לא יכול, שיטת הרמב״ם היא ששליחות לדבר עבירה נתחדשה רק במעילה. שליחות לדבר עבירה, שאתה אומר שיש שליח דבר עבירה, זה רק במעילה. בכל התורה כולה אין שליח דבר עבירה. הרי הרמב״ם פסק להלכה שאם עשה שליח לטבוח וטבח לו בשבת, אז המשלח חייב, אז אתה רואה שיש שליחות לדבר עבירה? אז אומר הקצות, שם בתביחה ומחירה זה לא מדין שליחות. זה לא מדין שליחות. זה שגנב טובח באמצעות מישהו אחר והוא חייב, זה לא מדיני שליחות. והראיה שלו, טוען הקצות, שהרי מאיפה הגמרא לומדת שהטובח באמצעות שליח חייב? המקור של הגמרא כתוב, וטבחו או מחרו. מה מחירה על ידי אחר? אף טביחה על ידי אחר. זה המקור של הגמרא. יש שני מקורות, תחת אור. לפי המקור הזה, מה מחירה על ידי אחר? אף תביחה על ידי אחר. זאת אומרת, למכור, אתה לא יכול למכור אם אין לך מישהו שאיתו אתה תעשה את המחירה. אדם לא יכול למכור לעצמו. הוא יכול למכור למישהו אחר. אז המחירה של מה שכתוב בפסוק הוא מחרו, זה חייב להיות על ידי אחר. אז גם תביחה, אומרת התורה, זה יכול להיות באמצעות מישהו אחר גם כן. אז מה נתחדש כאן? אז הגמרא בקידושין באמת רצתה לומר שמה שנתחדש כאן זה דין שליחות לדבר עבירה. אומר הקצות, אבל הרמב״ם למד שבתביחה ומחירה זה לא חידוש בדין שליחות לדבר עבירה. שהרי מה הדין? שואל הקצות. אם הגנב ימכור לקטן, ימכור את הבהמה לילד קטן, אז אומר הקצות, פשוט שבמקרה כזה הוא יהיה חייב. פשוט שבמקרה כזה הוא יהיה חייב. אז אני שואל הקצות, אם ככה, בוא נגיד, נמשיך הלאה את היקש. מה מחירה על ידי קטן? אף תביחה על ידי קטן. אומר הקצות, נכון, אם אתה תטבח על ידי קטן, כן? אתה תיתן לקטן שישחט את השור, והוא ישחט כמו שצריך, אז הדין הוא שאתה תהיה חייב. הרי אין שליחות לקטן. אין שליחות לקטן. איך אתה תהיה חייב? הרי אתה רוצה לחדש, אתה רוצה להבין שלטבוח על ידי אחר אני חייב מדין שליחות. הרי אין שליחות לקטן. אז אומר הקצות, מוכרחים לומר שהרמב״ם למד שהדין תביחה ומחירה שנתחדש בו דין, זאת אומרת שאפשר לעשות על ידי אחר גם כן, אני חייב גם על ידי אחר, זה לא מדין שליח. ההגדרה שלו הוא אומר, הגנב בזה ש טבח את הבהמה, בין אם הוא טבח אותה בעצמו, ובין אם טבח אותה על ידי מישהו אחר, הוא נהנה מהגניבה. אותו דבר כמו שהוא מוכר את הגניבה, שהוא הוא גנב את הבהמה והוא מכר אותה, אז הוא נהנה לזה שהוא קיבל כסף עבור הבהמה. אז כשהוא גונב את הבהמה וטובח אותה, וזה לא משנה איך הוא טובח, בין אם הוא טובח בעצמו, בין אם הוא טובח על ידי אחר, אבל הוא נהנה. ואז הנקודה פה היא לא מעשה התביכה, או נגיד את זה כך, התביכה או המחירה זה חתימצל, זה ציור שבאמצעותו אנחנו יכולים להגדיר שהוא נהנה מהגניבה. אז הוא לא רק גנב, הוא גם נהנה מהגניבה. וכשהוא נהנה מהגניבה, על זה אני מחייב אותו. אז מילא הרמב״ם, אז אומר, אז מילא לא, אז כבר לא שייך לבוא ולשאול, אני יכול עכשיו להסביר בטור, אומר הקצות, שכמו שקודם כל, כמו שהוא שלל בדברי הרמב״ם את ההבנה של המשנה למלך, שמדובר כאן שבאמת, שהתערב פה איסור אחר, וזה גורם לכך שכאן לא יהיה שליחות לדבר עבירה. לא. הפרשה הזאת בכלל לא שייכת לשליחות לדבר עבירה, לדעת הרמב״ם. מה נתחדש כאן? דין נהנה באמצעות אחר. אני לא צריך ליהנות, גנב שנהנה, וזה לא משנה באיזה אופן הוא נהנה. הוא נהנה על ידי שהוא גנב, או על ידי שאחר גנב, אבל הוא נהנה. כיוון שהוא נהנה, הוא חייב. אז מילא בא הטור ואומר, כן, עשה שליח לשחוט לו בשבת, והשליח שחט, אז המשלח יהיה חייב. בדין תביכה ומחירה הוא יהיה חייב. הרי אין שליחות לדבר עבירה בשבת, בעבירה של שחיטה בשבת. אתה צודק, אין שליחות לדבר עבירה. אבל לא צריך לעשות אותו שליח. אני לא, כדי לחייב אותו בגניבה, אני לא צריך להגדיר אותו כשליח של הגנב. ברור? זה החידוש הגדול של הקצות. את זה הקצות אומר בסימן ריש צדי ב' כדי ליישב את דברי הטור שלא, כמו שאמרנו, שלא כדעת המשנה למלך. המשנה למלך למד ברמב״ם שגם בתביכה ומחירה יש ליחות לדבר עבירה. והכלל שהרמב״ם חידש בהלכות מעילה נאמר גם בתביכה ומחירה. בעוד שהקצות רוצה לומר, לא כן. שבאמת בתביכה ומחירה לדעת הרמב״ם לא נתחדש דין שליחות לדבר עבירה. וממילא אפשר על פי זה לומר שהטור למד, אז כמו שאתה אמרת, הרב צפניה, שיכול להיות שכך למד הטור ברמב״ם, שמה שכתב הרמב״ם עשה שליח לשחוט לו, זה לא משנה, לשחוט לו, לשחוט לו בשבת, זה יהיה אותו דין, כן? כך רוצה הקצות ליישב את דברי הטור. טוב, עד כאן.